שלום רבי, עליו השלום, יחד מהרבים הגדולים, מנכ"ל ישראל, כל חייו, עם קודש, לעשייה, פעילות ציבורית, לעזור לאחיו, בית חומים. את ילדותו, נערותו, בגרותו, מספר שנים גם אחר שהתחתן, היושב ולומד בישיבה, אחרי שהתחתן, חשב לעזוב, לפרנס, והיה בג'רבה, עירולתו, לא היה כולל, אבל מורו ורבו, הר"ן, הגאון רבי, חיים חי חוויטה, הכהן, לחץ עליו שיישאר. והיה משיג לו מדי חודש בחודשו מלגה כדי שיושב וילמד תורה. לכן הוא למד בשקידה, כתב שו"תים, חידושי תורה, וגם כשעסק בפעילות ציבורית הוא לא זנח את הלימוד. אני זוכר בילדותי בבית הכנסת בית רחמים של פרדס כץ היו לומדים 400 הלכה, השתתפו רבנים חשובים, בניהם ייבדל חיים טובים וארוכים, מרן ראש הישיבה, שהגיע מחוץ לארץ, קבע את משכנו בקרבת מקום, והיה גם כן לומד יחד איתם, גם קבעו שם כולל מטעם המועצה הדתית בפרדס כץ, כנסת בית רחמים, ששם למעשה התחילה הישיבה. אז בכנסת הזה, כפי שאני זוכר, לומדים גם בבוקר וגם בערב, משתתפים תלמידי חכמים כמו רבי נחום סעדון, שחלק ניכר מכאן מכירים אותו, זכרונו לברכה, הלך לעולמו השנה, ייבדל לחיים טובים וארוכים, רבי משה חדד, רבי מחלוף כהן, שגם כן קשור כאן לישיבה, ועוד כמה הם משתתפים באופן קבוע בלימוד 400 של הלכה. וגם בערב לומדים איזה קבוצה, מוצאי שבת, גם שיעור למבוגרים, והוא נותן שיעורים בכל הדברים הללו. אני יודע שגם בישיבה, בקלטה היה מלמד. אז למרות שהיה למעשה אחד מהפעילים המרכזיים של יוצאי טוניס, כבר כמי שמישהו התבטא, שכמעט אין יהודי שעלה מטוניסיה שלא קיבל עזרה ממנו. זה לא היה פשוט באותה תקופה לעלות יהודים. מדובר בארץ אויב, בארץ שלא היה לה קשרים עם מדינת ישראל, ולמעשה הוא סיכן, חירף את עצמו למען היהודים, וגם כשעלה לארץ, ביקשו ממנו שוב יחזור לטוניס, על מנת לעלות יהודים, והיה בסכנה גדולה, עד שכבר היה ממש חשש שיעצרו אותו, ואז הוא יצא ונמלט יחד עם בני משפחתו לארץ הקודש. אז עשייתו הייתה בהרבה תחומים, גם העזרה ליהודים כפי שאמרנו, וגם פה בארץ. אני זוכר שהיו, אני זוכר קלסרים שלמים של מכתבים, אולי מדובר על מאות, אולי על יותר, שהוא פונה למשרדי ממשלה על מנת שיעזרו ליהודים, והדבר הזה נעלם, לא יודע איפה זה נמצא, אבל היו שם ביניהם גם רבנים חשובים, מאוד מוכרים, שהוא עזר להם. ופן אחר של הפעילות שלו זה הדפסת ספרים. הוא אוהב ספרים, ולכן גם הוא הדפיס את ספרי רבני ג'רבה. במשך ימי חייו הוא הדפיס, חלק זה צילום, חלק זה הדפסה, מדובר על 200 ספרים. 200 ספרים של רבני ג'רבה. ועשה את הכל לשם שמיים. הוא לא חיפש, כדי להרוויח כסף. הכל עשה כדי לעזור לאחיו. לכן לא בכדי התבטא מרן ראש הישיבה בלוויה שלו, שאם נשאר עוד אחד שעושה לשם שמיים, הרי זה אבא עליו השלום. כל המטרה שלו היה פשוט כדי להגדיל תורה ולהדירה. לא חיפש כבוד, תמיד היה מצטנע. העיקר שהדבר יפעל, העיקר ש המוסד זה יתקיים. אבל אין ספק שגולת הכותרת זה ייסוד הישיבה כאן, ישיבת כיסא רחמים, שתמיד היה הדבר הזה בראש מעייניו, והרבה שנים לפני שנפתחה ישיבה, הוא ניסה כמה פעמים להקים ישיבה. אני זוכר בילדותי, נפגש עם איזה יהודי אחד שגם כן רצה להקים ישיבה. אמרנו, בואו ביחד נעשה, אבל הדבר הזה לא יצא לפועל. זה הכל בגלל שהוא רצה לקיים את הצוואה של מורו ורבו מרן רבי חויטה, להקים ישיבה על שמו. לכן הוא הקים בית הכנסת על שמו בפרדס כץ, אבל העיקר זה היה להקים ישיבה. מה שהיום ברוך השם רואים פירות ופרי פירות, והישיבה התבססה והתרחבה ומשגשגת. כמובן שנזקף לזכותו, אדם שמתחיל במצווה מסוימת, אז הכל נזקף לזכותו. כל מה שנעשה אחר כך, אז הכל זה בגלל ההתחלה. כפי שאני מכיר את אבא, כפי שמכירים אותו אחרים, היה תמיד מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. כמו ששמאי אומר, הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. אם נשים לב, מי שאומר את זה שמאי. שמאי, כפי שמסופר עליו, הוא היה קפדן. אבל פכן, הוא עצמו אמר, הווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. לומר לך, שגם כשאתה קפדן, זה לא אומר שאתה לא מקבל אדם בשמחה, בחיוך. לפעמים צריך לכעוס, אבל באופן כללי, אדם מדבר איתך, גם אם אתה לחוץ, גם יש לך מבחן, צריך לעשות אותו, גם יש לך איזה מטלות חשובות שאתה צריך לעשות, ואתה חושב שעליך בנוי העולם ובלעדיך אין כלום, אף על פי כן, מישהו פונה אליך תמיד, תתה לו אוזן, ככה התורה מצווה, לקבל כל אדם בסבר פנים יפות. וזה אחד מהתכונות החיוביות של אבא עליו השלום. הוא היה פעיל גדול, וממש כל רגע היה מוקדש לי פעילות, אף על פי כן אפשר לדבר איתו בצורה נעימה, הוא משוחח עם חיוך על הפנים, ולמעשה זה אחד מהדברים החשובים שבין אדם לחברו. כן, זה יכול להיות בכל אופן בין תלמידים, יכול להיות בין רבנים, בין רב לתלמיד, בין תלמיד לרב, זה לא משנה על מי מדובר, אלא כל אחד ואחד צריך תמיד לדעת, האדם הזה שנמצא לפניך מצפה ממך להתייחסות. אז אל תאיר לו פנים, כן, אל תקפיד עליו, גם אם אין לך זמן, אל תתנה לו עורף ובקושי אתה מוכן לדבר איתו. כי ודאי שזה אין רצון השם, רצון השם שכל אחד יחס השני באהבה, בחיבה, ואהבת לאחר כמוך. מה שאתה לא רוצה, אז גם אתה לא רוצה ש... גם לא תרצה לעשות את זה לאחרים, ככה התורה מצווה. ואנחנו נמצאים כעת בימים האלה, ימי בין המצרים, ימים קשים לעם ישראל, וידוע שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, וודאי שהימים האלה צריך לתקן את הדבר הזה. כל דור שנבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אדם צריך להרגיש שיש לו חלק בזה שנבנה בית המקדש. יתרה מזו, כאילו נחרב בית המקדש, יש לו חלק בזה. כל אחד צריך לתרום מעצמו על מנת לתקן את הדבר הזה. ושנאת חינם זה מילה מדי כוללנית, אבל היא כוללת הרבה מצוות, אם זה לשון הרע, אם זה רכילות, אם זה שאדם לא מכיר טובה לחברו, אפילו שעשה לו טובה הכי קטנה, הוא לא מכיר לו טובה. על הכל, אדם צריך לתקן, ויש הרבה מה לתקן. למרות שאנחנו נמצאים בחברה שהיא שומרת תורה ומצוות, אנחנו חרדים מדבר השם, ואנחנו פי כמה יותר טובים מאחינו הטועים, עליהם בכך אנחנו מדברים, שם יש שנאה וקנאה וכו', שהשם יחזיר אותם בתשובה. אבל צריכים לדעת שגם אצלנו יש מה לתקן. אדם שלא יחשוב שאם הוא חובש כיפה, או אפילו הולך עם מגבעת וחליפה, שהוא מתוקן בדבר הזה. אדם צריך פשוט לדעת שמחובתו, חובתו לבדוק את עצמו, לבדוק את עצמו על כל צעד ושעל, לבדוק את עצמו, לא לבדוק את האחרים, לא יאשים את הרב, יאשים את החבר, אלא קודם כל את עצמו, שהוא עצמו יהיה בסדר בדבר הזה, להיזהר מלשון הרע, מרכילות, לא כל רכילות מותרת, יש פעמים שזה מותר. צריך באמת ללמוד טוב את ספר חפץ חיים, כדי לדעת את ההלכות היטב היטב, לשנות אותם. עצם העובדה שאדם לומד ושונה, אז זה מזכיר לו, כמו שאומר המסילת ישרים, הוא בא רק להזכיר, הכל יודעים, אבל אנשים שוכחים. אדם צריך להזכיר לעצמו את ההלכות, ואז גם כן, מתוך שהוא עוסק בדבר הזה תמיד, גם כן יהיה נזהר. אנחנו ראינו אצל יהושע, שרצו לכבוש את העי, ולא הצליחו לחופשה, ומתו מעם ישראל, בגלל שאחן, הוא לקח מהחוש שהיה שם ביריחו, ויהושע ביקש מהקדוש ברוך הוא, שאומר לו, מי זה? מי זה שחטא? אמר לו, וכי אני דלתו, וכי אני רכיל, וכי אני מדבר לשון הרע, כשאתה בא פונה אליי, תעשה גורל ותראה מי זה. זה בא ללמדנו שכביכול גם הקדוש ברוך הוא, גם הוא נגד לשון הרע, גם הוא נזהר מלשון הרע. קל וחומר לכל אחד ואחד מאיתנו, לרחל על מישהו, לדבר על מישהו לשון הרע, ובקלות אפשר לדבר לשון הרע. לא מדברים פה על בעלי לשון הרע, שוודאי חס ושלום, ודאי אחד לא חשוד על כך, אדם שבאופן קבוע הוא מטיל דופי באחרים, על זה אני לא מדברים, אבל גם לשון הרע בודדת, גם זה נקרא לשון הרע. אתה מדבר על מישהו, איזה דבר, אם קורה איזה ערה קטנה, והוא לא מבין שהוא עשה עבר אחד מהעבירות החמורות ביותר. צריך פשוט להקפיד על הדבר הזה. כפי שאמרנו, גם כן, הכרת הטוב. עשה לך מישהו, עשה לך טובה, מילוא טובה קטנה, וגם כן, תכיר לו טובה. זה כולם יודעים, לומדים משה רבנו, משה רבנו את העמקות הראשונות, דם, צפרדי, הכינים, משה לא רצה בעצמו להקות, כי הוא הכיר טובה ליאור שהוא היה שם ביאור וניצל, הוא הכיר טובה לעפר, הוא הרג את המצרי, התמין אותו בחול, כפיים שהוא הכיר טובה לדומם אפילו, הוא לא רצה לפגוע. קל וחומר, שאדם עושה לך טובה במשהו קטן, דבר מסוים קטן, תכיר לו טובה, אל תתכחש לטובה, אל תכפור בטובה. יש סיפור שמספרים על הרב סלנט, שהיה רבה הראשי של ירושלים, ידוע, היה גאון עצום, ולימים, לעת זקנותו, שכבר היה זקן, ובקושי יכל ללכת, בא אליו איזה יהודי אחד, הביא אליו הזמנה של הבר מצווה לבן שלו. כמובן, הביא איזה בשביל כבוד בעלמא, הוא לא עלה על דעתו בכלל שהרב יבוא וישתתף בבר מצווה. בזמנם, את המצווה עושים ביום שבת, מעלים לתורה, אחר כך עושים סעודה, ואותו אדם יגר במרחק ניכר מהרב. אולם באמצע הסעודה, שומעים דפיקות בדלת, הרב עלה לקומה השלישית, בקושי הגיע לשם, דופק, רואים שהרב נכנס, כולם התפלו. מה עלה על דעתו של הרב לשנות ממנהגו? תמיד הרב היה נוהג להימנע, בגלל זקנותו, קשה לו להגיע למקומות רחוקים, מה פתאום הפעם הוא שינה מנהגו והגיע לבר מצווה. אז כמובן שאלו אותו, מה יום יומיים? אז הרב ענה שכשאותו אבא הביא לו את ההזמנה, ושם כתוב שהוא מזמין את הרב, אז הוא נזכר שלפני 13 שנה, או 13-14 שנה, אבא הזה התחתן, גם אז הוא קיבל הזמנה לחתונה. כן, אולי אז הוא השתתף בחתונה, יותר צעיר, הוא השתתף בחתונה, הוא נראה כל כך מהר, הזמן חלף, אדם צריך לנצל את הזמן כמה שיותר, זה ערער, הכנסו בו ערעורים של תשובה, שצריך יותר להתעלות, יותר לנצל את הזמן. אז אמר הרב, מי גרם לי לדברים האלה? מי גרם לי שאני אחשוב על זה? האבא הזה של הבר מצווה. מה שהוא גרם לי, אני מוקיר לו טובה, ולכן אני בא להשתתף במצווה של הבן שלו. אז תראו, אפילו שאדם לא חשב, היה קורא בדרך גרמה, אבל פי כן, הרב הכיר טובה. קל וחומר, כשאדם קיבל טובה מחברו, ולו קטנה ביותר, תמיד השתדל, כן, לבוא לשמחות שלו, לבוא להזכרות שלו, לא לכפור בטובה שאדם עושה לחברו. עשה לך טובה, תכיר לו טובה בחזרה. זה אחד מדרכי זה דבר מהדרכים שהתורה דורשת מכל אדם ואדם. כל אדם ואדם צריך לדעת דברים האלה. אדם צריך תמיד לבדוק את עצמו כפי שאמרנו. וכמובן, אם אדם על דין בני חברו ברבים, קורה לפעמים אדם בלי משים, בלי משים, יכול לפגוע באיזה חבר, יכול אפילו מילה קטנה, לפעמים מילה קטנה יכול לפגוע מאשר מילים, הרבה מילים אחרות. אדם פוגע במישהו בצורה לא יפה, אבל זה הדבר הזה חמור כשלעצמו. אנחנו יודעים את זה גם כן, כמו שכתוב על הכתב בדרכיו, אם זה גם כן מהקדוש ברוך הוא, ידוע שהלבנה היא באה בטרוניה לפני הקדוש ברוך הוא. כתוב, ויעש את המאורות הגדולים, את המאור גדול למשלת היום, ואת המאור הקטן למשלת הלילה. אז כתוב גם גדול וגם קטן. ולכאורה בהתחלה כתוב את שני המאורות. אחרי זה כתוב, המאור הגדול, המאור הקטן, מה נשתנה? אז אומרים, חז"ל במסכת חולין, אומרים שהלבנה באה בטרוניה לפני הקדוש ברוך הוא. אין שני מלאכים יכולים לשמש בקדר אחד. אז לא ייתכן, או אני הלבנה, או החמה, אבל לא ייתכן ששתיים יהיו ביחד. אז בא הקדוש ברוך הוא, אמר לה, תמעטי את עצמך. אבל, כיוון שהוא אמר, תמעטי את עצמך, ולכאורה זה פגיעה בלבנה, צריך להביא קורבן שעיר ראש חודש. באמת בשעיר ראש חודש כתוב שעיר לשם לחטאת, לחטאת. מוסיף המילה לחטאת. כי בכל קדוש ברוך הוא אומר, יש כאן חטא. איך זה ייתכן שאני אומר ללבנה שתמעט את עצמה? פגעתי בה, אז הביאו עליי קורבן. הדברים האלה, אולי שנאמרו מפי הגבורה, לא היינו אומרים אותם. לכן באמת בראש חודש, אנחנו אומרים כתוב בתורתך, על ידי משה עבדיך מפי כבודיך כאמור. בכל הקורבנות לא כתוב מפי כבודיך כאמור, רק כאן. למה? כי בכל אנחנו נזרים חס ושלום שאנחנו מביאים קורבן לכפר כביכול לקדוש ברוך הוא. לא, אלא מפי, אתה ציווית אותנו, מפי כבודיך כאמור. אתה ציווית בראש חודש נעשה את זה, אנחנו עושים את זה. אז ודאי מי וכי קדוש ברוך הוא צריך כפרה? ודאי שלא. אלא כל המטרה היא, זה כדי שאנחנו נלמד. באמת, שואלים המפרשים, אומרים, למה באמת הקדוש ברוך הוא היה, אמר ללבנה שתמעט את עצמה? מדוע אמר לבנה שתמעט את עצמה? הוא יכל להגיד לחמה שתגדיל את עצמה, כן, יגדיל את החמה יותר, כן, ואז הבנה לא תתבייש, במקום להגיד לה להמעיט את עצמה, אז אפשר להגיד לחמה להגדיל את עצמה, אלא כאן הייתה הבושה יותר גדולה. למה כאן הבושה יותר גדולה? והתשובה היא שהחמה בעצמה, היא לא הייתה יודעת מכל דבר הזה. איך היא צריכה לדעת שהלבנה נהייתה יותר קטנה? היא מהירה ללבנה, וזה היא מסיימת את התפקיד שלה. היא לא צריכה לדעת שהלבנה נהייתה יותר קטנה. אבל אם ברוך הוא היה מגדיל את החמה יותר, אז שואלת למה, מה קרה, מתעניינת, אז מבינה שהלבנה רצתה לפגוע בה, אמרה שאחד מאיתנו היא יותר קטן, אז היא יכולה להדמין את פניה. כדי שלא להדמין את פני הלבנה, לכן הקדוש ברוך הוא דווקא הקטין ולא הקדים. פה אנחנו רואים חשבונות, אדם עושה חשבונות כדי לפגוע באדם אחר. אחרי זה גם צלם משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, השם ציווה אותו שילך לפעו, אז הוא התווכח, הוא לא רוצה ללכת. כן, לכאורה, השם מצווה, על מה הוויכוח? אלא התשובה היא בגלל שאותו זמן היה המנהיג של הדור היה אהרון הכהן. הוא חשש, אולי ייפגע, דבר באחיו, לא בסתם בן אדם. ייפגע, כן, עלול להיפגע הרבה שנים, עשרות שנים היה מנהיג של עם ישראל. פתאום יום אחד בעיר, מסלקים אותו מן הכהונה, מזיזים אותו ממקומו. הדבר הזה יכול לפגוע, כן, אז מי ציווה אותו על כך? הקדוש ברוך הוא. על פי כן, לפגוע באדם אחר זה יותר חמור. משה לא היה מוכן בשום אופן. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, וראך ושמח בליבו. לא אמר לו, ושמח סתם. שמח בליבו. כי אדם יכול כלפי חוץ להיות שמח, אבל בליבו פנימה כואב לו. איך זה סילקו אותו ממשרתו, איך שמו אחר במקומו. אלו שלמדו את דף היומי, אז לא מזמן למדו מסכת מנחות. כן, אולי מישהו פה זוכר את הדף, אז שם כתוב שלפני ש... שמינו אותי לתפקיד, הייתי תמיד מתרחק, כן, מתרחק מה... מישהו זוכר את הדף? קופטט עמוד ב', כן, יפה, זהו, היה סימן טוב, קאט, הייתי מוכן להיות קטן, קאט, אבל אחרי שהגדילו אותי, כן, קאט עמוד ב', פי שתיים, הגדילו אותי, אז קשה כבר להוריד אותי, כן, הייתי מזרק קומקום, כן, קומקום על מי שעושה את זה, כן, אז, כלומר, אדם שעלה לגדולה, להוריד אותו מגדולתו, זה לא דבר של מה בכלל, זה דבר כואב, וזה גם אצל משה רבנו, השם ציווה אותך, הוא בורא את כולם, אף על פי כן הוא נזהר, הוא לא היה מוכן לעשות את הדבר הזה. והכל, למה לא לפגוע? עד שהשם אמר לו ברכה ושמח בליבו. כשהשמחה היא בלב, כלומר, הוא שמח, כן, אין לו שום תעומת עליך. אז משה קיבל את התפקיד. אנחנו רואים כמה זה מאוד חשוב שיהיה בן אדם לחברו לפעול במשנה זהירות. כולנו צריכים, גם אלו שנושא תפקידים כמונו, גם אחרים. כן, אתה עלול לפגוע, אם אתה פוגע במישהו, בשבילך נראה כלום, אבל הוא... יכול לעשות את הדבר אצלו איזה שבוע, שבועיים, פגעו בי, אמרו לי מילה לא יפה, ואז הם יכולים גם כן להידרדר מבחינה לימודית, לדברים יותר גרועים מזה, לכן מאוד מאוד צריך להיזהר שכל מילה בסלע, נכון, לפעמים אדם יש עליו הרבה תפקידים, נושא הרבה תפקידים, ואם זה קשה לו, אבל זה מה שהתורה מצווה, התורה מצווה שכל אדם ייזהר מלפגוע בחברו. היו שני יהודים שהלכו לשליחות לחוץ לארץ, לגבות כספים, לעשות כספים בשביל איזה מוסד. זה היה באחד מארצות דרום אמריקה, אם לא טועה, איזה פנמה. והגיעו שם איזה עשיר, עשיר גדול, שבאמת היה תורם בעין יפה, כל פעם שהיו פונים אליו, היה נענה, לא היה מסרב. אז היו פונים אליו, ו... מבקשים ממנו תרומה אגונה. יום אחד ראו שהוא מאוד עצוב, ככה בכלל, הוא לא שמח. ושאלו אותו למה. אמר להם שהוא כבר נשוי למעלה מ-10 שנים, והשם לא פקד אותו בפרי בטן. וכואב לו הדבר, הוא תורם בסכומים גדולים, למוסדות תורה, לעניים. ואדם שבאמת מקיים את כל המצוות, מקפיד על כל הקבר החמורה, וכואב לו. והתחיל לבכות. אמר להם, אני חושב שכל מה שקרה לי זה בגלל מעשה שהיה. מהו מעשה? הוא אומר בצעירותו, בבחרותו, הוא למד בזה ישיבה. אם בישיבה יש דבר שנקרא רב של פורים, שהפוסקים מסרו את זה, גם מחווה דעת יש תשובה לדבר הזה. אין רב של פורים, אז הוא מתיר את חרצובות לשונו, והוא מתיר לעצמו לדבר שרה בכולם, שכביכול בפורים אין, ההלכות לא נשמרות, כביכול, ודאי שהדבר הזה חמור. כן, למדו את זה, מצאו כל מיני דברים אחרים שכתוב שבפורים מותרים, אדם פוגע בחברו, אני צריך לשלם לו וכו', אז לאט לאט התירו עוד הרבה דברים. כמובן, נגד ההלכה לדבר שרה, כאילו מגדילים לעשות, מדברים על ראשי הישיבות, על ראשי הישיבה שלהם, על הרבנים, וכל מה שצוברים וטומנים בליבותיהם במשך שנה שלמה, הם מוצאים יום אחד להוציא את הכל החוצה, לפרוק הכל החוצה, וזה בפורים. הדבר הזה חמור כשלעצמו, הדבר הזה כמובן ההלכה אוסרת את זה באיסור מוחלט, אין הבדל בין פורים משאר ימות השנה. ובכן, האדם הזה ירשה לעצמו גם כן לדבר. היה שם איזה אחד מהבחורים שהייתה איזו סיבה שאפשר לצחוק עליו, ואיך אומרים, אומרים בלשון הרחוב, הוא ירד עליו, ככה לא השאיר לו אבן על אבן, וממש הלבין את פניו ברבים, עד שגרם לאותו בחור לבכות. וככה הוא סיים את הישיבה, אפילו לא התנצל, חשב שלא הוא עושה מצווה, כן, כמו שהרבים חושבים שאם הם פוגעים באחרים, לפעמים זה מצווה, פוגעים בגדול הדור, וחושבים שעושים מצווה, כן, כך דרכם כסלמו. זה דרכם של בני אדם שאין להם מחשבה. אז ככה גם הוא חשב שהוא הצחיק פה את האנשים, כולם נהנו, אז עברו כבר אולי 15 שנה מאז, אולי יותר, הוא אומר, נראה לי שהאדם הזה, זה מה שעומד בעוכרי, זה מה שגורם לי שאין לי כעת פרי בטן. אז אמרו לו, אתה מכיר את האדם, מה השם שלו, תגיד את השם, נאתר אותו, נדבר על ליבו. אמר להם את השם, אין לו רק את השם, לא היה להם יותר מהשם בלבד. אז שני האנשים האלה חזרו לארץ ויתרו אותו, ספר טלפונים, ועוד כמה אמצעים הצליחו להגיע אליו. הרימו אליו טלפון, אדוני, כך שמך, כך וכך. אמר להם, כן, אתה למדת בישיבה פלונית? אמר, כן, הכרת את האדם הזה? תזכירו אותו. אני לא מוכן לשמוע על האדם הזה בכלל, אין לי שיח ושיג איתו. על הכל ידברו חוץ מהאדם הזה. רגע, תשמע מה העניין. כלום, וטרק את הטלפון. אבל הם לא תמנו אדם בצלחת. יתראו את הכתובת שלו, והלכו אליו הביתה. הגשו אליו הביתה, הוא מדבר על ליבו. הוא אומר, אתה יודע, האדם הזה מסכן, סובל, מצטער, הוא מתחרט על מה שהוא עשה. אנחנו מבקשים ממך, שאתה תסלח לו. הוא לא רצה בשום אופן. הוא אומר, אתה יודע למה, מה הסיבה האמיתית? כי האדם הזה אין לו ילדים. הוא תולה את הכל בגלל שהוא פגע בך. הוא פגע בך. אז אולי, באמת תסלח לו. ככה אחרי דיבורים ארוכים, הוא הסכים לסלוח לו, וגם רצו לוודא שבאמת זה כך, אז הרימו טלפון לחוץ לארץ, וגרמו להם לדבר ביניהם, ועשו סולחה וכו'. לשנה הבאה, היהודים האלה ניגשו שוב פעם לעשיר הזה, ככה לתומם, שחו כבר מהסיפור, ניגשו לאותו, יהודי, והם רצו תרומה הגונה. שם במרכז החדר רואים שם עריסה קטנה של תינוק. הוא אומר להם, בדיוק, אחרי שבאמת סלח לי, אשתו הרתה ולהם התינוק הזה. אז רואים, לפעמים אדם פוגע במישהו, הוא אומר, למה יש לי צרות, למה יש לי בעיות? הדבר הזה צריך תיקון. לא בגלל זה, לא בגלל אדם צריך לתקן את עצמו בגלל שכביכול יענש, אלא בגלל שהתורה מצווה, השם מצווה, שאדם צריך לפגוע, לא לפגוע בחברו, אדרבה, לאהוב את חברו ואהבת לרעך כמוך. לפעמים קורה גם שכתוב בספר מכתב אליהו, כתוב שיש פעמים, מביא שם על אחד מגדולי הדורות, כן, הרב נתן צבי פינקל, הידוע, משגיח, נקרא מכונה, הסבא מסלבודקה, אומר שפעמים אדם הוא מתחסד באיזה דבר מסוים, מקפיד על כל מיני הידורים, ותוך כדי כך הוא פוגע באחרים, כן. אז שם הוא מביא סיפור כזה, ששם איזה בחור אחד, בחור בישיבה, היה מקבל את השבת מוקדם, כמובן, לפי ההלכה, אפשר לקבל יותר מדי מוקדם, כן, מפלג המנחה כתוב, אבל כנראה הוא לא היה, אין לו עוד בית, אין לו כלום, כבר מחצות היה יושב עם בגדי שבת ועוסק בעניינים הקשורים לשבת. אז הסתכל עליו, אמר לו, אתה אומנם מקיים מצווה גדולה, אבל מצד שני אתה מערער עלינו שאנחנו כביכול כופרים, כביכול אנחנו מחלים שבת. כן, ככה אתה מסתכל עלינו. כמובן בעיניים בוחנות של הרב, הוא הבין שהאדם הזה במעשה שלו גם מתגאה על אחרים. אז אומר לו, אתה פה מקיים מצווה, מקדח, אתה עושה עבירה. אז האם קורה אדם מקפיד בדברים מסוימים, בדברים שהם לא חשובים, כל מיני הידורים, יכול תוך כדי לפגוע באחרים. ודאי שאדם צריך להקפיד על הרבה דברים, אבל לא עד כדי כך שהוא יכול למעט במצוות אחרות. אז אני אסיים בדבר הזה שאבא עליו השלום, הדבר הזה שהוא היה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, למרות שכפי שאמרתי, הוא היה פועל ללא לאות, היה פועל בשביל הציבור, היה פועל בצורה בלתי רגילה, כן, וזה רק מעט מהדברים שהזכרנו, כולם יודעים, הוא היה גם כן מועל, כן, עמל אלפי תינוקות, הייתה לו רשימה מסודרת של הילדים שהוא מל אותם, הוא היה נוסע ממקום למקום, מקומות רחוקים, היה נוסע כדי למול, וכבר סיפרו כמה, יש אחד פה בישיבה של התפקיד בישיבה סיפר, שאח שלו הגיע מחוץ לארץ, והוא היה עניל, נולד לו בן, וגר בבאר שבע. אבא נסע עד לשם, עד לבאר שבע, ומל הכל חשבונו כמובן, וגם הביא לו מתנה. נתן לו איזו מתנה הגונה. הוא יודע שהאדם הזה אין לו פרוטה לפרוטה. אמר לו, מה זה? אמר לו, כן, גם מתנה מגיעה לך. אז זהו, זה מה שאנחנו צריכים, אנחנו עוסקים בכבודו, אנחנו צריכים לדעת ש... אבא היה אדם גדול, אדם שפעל, ו... ועשה הרבה למען עם ישראל בהרבה תחומים. כפי שאמרתי בתחילת דבריי, הכל הוא עשה לשם שמיים. הוא היה פה מנהל של הישיבה גם כן לשם שמיים, לא נהנה מזה. הוא הכל עשה כדי שהישיבה הזאת תפרח ותשגשג והמקום הזה יגדל. וברוך השם, אנחנו רואים שהישיבה מתרחבת, משגשגת, עוד מוסדות ועוד מקומות, עוד ישיבות שהולכים בדרכה של הישיבה הזו.